الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום ראשון, למד בניסן, תשע"ט א' דראש חודש יר תשע"ט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מסכת בכורות, דף חי, דף י"ח. מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו האיכותית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך, מלא שמחה וברכה ורפואה של אימה. אני השם רופאך, ראשי תיבות אייר, ותלמוד תורתנו מוקדש לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה של אימה במהרה. ירו השם הבבלי לחודש הזה, ואילו בתורה הוא נקרא החודש השני, כי הוא שני לניסן ראש החודשים. הוא נקרא גם חודש זיו, כאמור בספר מלאכים א' פרק ו' על שם זיווה של השמש, שהיא בחודש הזה בכל זוהרה ועדיין אינה לועטת כבחודשי הקיץ המאוחרים, וגם על שם הניצנים הרכים שנראים בארץ בחודש הזה. תרגום זיו, ניצן. וכן דור שיצאו ממצרים עמדו בחודש זה על זיוום שנתרפו ממומיהם והיו מוכנים לקבלת התורה. מזלו של החודש שור אוכל עשב, שחודש זה הוא האחרון בחודשי הקיץ בארץ ישראל שהשור מוצא כדי סובעו בעשב השדה. כתוב בספרים שחודש אייר מסוגל לרפואות יותר משאר החודשים, שבו התחיל המן לרדת והמן נקרא לחם אבירים, ולא נגרמו ממנו שום מחלות, ולכן נשאר זה טבע טבוע לדורות שחודש זה מסוגל לרפואה. והרמז הוא כאמור, אייר ראשי תיבות, אני השם, שם הוויה שמתחיל באות יוד, רופאך. חודש אייר הוא תמיד שני ימים, לפי שניסן קודמו, הוא תמיד מלא של 30 יום. יום א' דראש חודש אייר, היום הזה הוא יום 30 של ניסן, ואילו ימי החודש של אייר עצמו אינם אלא 29 והחודש חסר. ראש חודש אייר הראשון לאחר צאתם ממצרים, שבת היה. היו ישראל במראה, ושם נעשה להם הנס במים המרים, שהורה השם למשה עץ מר והשליחו אל המים המרים ונמתקו. לומר לך, כי לא אמר מר ולא המתוק מתוק, אלא הכל בדבר השם. ומי שאמר למתוק שימתיק, יאמר למר וימתיק. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. נתן להם הקדוש ברוך הוא באותו היום קצת פרשיות מן התורה, שבת, פרה אדומה ודינים. הכל מעניין אותה הוראה של המתקת המים בעץ מר. השבת אין עושים בשום מלאכה וממנה מתברכים כל ימי המעשה. פרה אדומה כל העוסקים בתמאים, ואפרה מתאר שלא לפי שכלו של אדם אלא מגזירת הבורא בלבד. דינים ומשפטים מוציאים מיד האדם קניינים שלא באו לו במשפט, ואינו נעשה אני בכך אלא מתעשר על ידי שניצל מאבון הגזל. א' דראש חודש אייר תשע"ט, ובשמחה ובטוב ליבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אחי וראי, רגע לפני שאנחנו ניגשים לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה הודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת קדושים, נזכיר לכם שאת שיעור דפינו היומי, מלבד השידור הישיר ברדיו כל חי בחמש בבוקר, ניתן לחזור ולשנן, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, גם באתרים ובטלפונים נוספים, באתר כל הלשון, באתר כיכר השבת, באתר בחדרי חרדים, בפורטל הדף היומי, בקו הטלפון של רדיו קול חי, 24 שעות ביממה, 039-039-039, וגם בטלפון הבא, 079-9-333-120. 079-9-333-120, קו הטלפון של מערכות התוכן היהודי ואהבת ישראל של רבי מנחם מנדל פליישר. ועכשיו נשיב על השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום תלמודנו את דפים תזיין ויוזיין בערב שבת קודש פרשת קדושים. שאלנו בסיום השיעור 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, בקדם הקדשם את מומם השוחתם בחוץ, האם פטור או חייב? והתשובה פטור, ובדוקין שבעין לפי רבי עקיבא שאם עלו לא ירדו, חייב. שאלה שנייה, מדוע תמורתו של אחר פדיונו מתה? והתשובה, משום שלהקריבה אי אפשר כיוון שבא מכוח קדושה דחויה, ולבדותה אי אפשר כיוון שאין כוח בקדושה לתפוס פדיונה. שאלה שלישית, מדוע נצרך לימוד לחמש החטאות המיתות גם? מעת זה לא תאכלו ממעלה הגירה וגם מההלכה למשה מסיני בתשובה, משום שאם היינו לומדים מהפסוק, הייתה אבי אמינה שולחות לרעייה, ומההלכה לבד אבי אמינה שימחל מהם הוא באיסור בלבד ולא בלב. שאלה רביעית, כל שבחטאת מתה, מה הדין כנגדה באשה מההלכה למשה מסיני ומדי רבנן? מההלכה למשה מסיני אומרים התוספות שתקרב עולה ומדי רבנן הולכת לרעייה. שאלה חמישית, מדוע פטרה משנתנו את הולדות של מי שקיבל צון ברזל מהגוי מבכורה? והתשובה לאביי, משום שמדובר כשקיבל עליו הגוי אונסה וזולה. ועל כן, ברשותו הם ולרבה אין מדובר כשקיבל עליו, אלא משום שאם יבוא הגוי לתבוע מעותה ולא ייתן לו, יתפוס את הבהמה או את הולדות שגם הם משועבדים לו. שאלה שישית, מאיזה דור חייבים ולדותיהם של אילו בבכורה? והתשובה לרבון הדור רביעי, ולרב יהודה רק דור חמישי, ולדי ולדות שילדו. שאלה שביעית, באיזה אופן חייב רבי מאיר ברחל בת עז בבכורה? התשובה, לאופן אחד בגמרא ברחל בן רחל בת עז, ולאופן אחר מדובר ברחל בן עז בת רחל. שאלה שמינית, מה הדין לדבריו באופן זה בסעיר ראש חודש ומדוע? והתשובה, אינו קשר לסעיר ראש חודש שנאמר אחד, דהיינו המיוחד ובא מששת ימי בראשית. שאלה תשיעית, האם באופן זה לוקים על צמרו משום קיליים והם קשר לתחילת ומדוע? והתשובה, אין לוקים שנאמר צמר ופשטים יחדיו, מה פשטן שלא נשתנה? אף צמר. ונלמד מכך גם לציצית שפסול לתחילת. והשאלה האחרונה, כשיצאו בית ראשים כאחד לחכמים, איזה מהם יינתן לכהן ומדוע? והתשובה, לרבי טרפון, לפי הבנת הגמרא עכשיו, יינתן היפה שבשניהם, לפי שהוא יוצא תחילה, ולרבי עקיבא יינתן הכחוש, לפי שהמוציא מחברו על העברה היה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה עוד את אשר למדנו בדפינו היומיים. דפים ת' זין וי' זין במסכת בכורות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אליקאו את עורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון, למד בניסן א' דראש חודש אייר תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף חי דף י"ח במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה המצויה בדף י' זין עמוד א', ארבע שורות לפני סוף העמוד, משנה הפותחת במילים, רחל שלא ביקרה וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהן כאחת. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו דנה בבהמה מבקרת שילדה שני זכרים או זכר ונקבה כאחת, מה דינם לעניין נתינתם לכהן? אומרת המשנה, רחל שלא ביקרה, שלא ילדה עדיין, וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהם כאחת, כלומר שנולדו ביחד, רבי יוסי הגלילי אומר שניהם יינתנו לכהן, כי שניהם בכורים. שנאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ב, ועברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם. מכך שנכתב הזכרים בלשון רבים, יש ללמוד שאפשר שיהיו שני בכורים בבהמה אחת. החכמים אומרים אי אפשר לצמצם שיצאו שני ראשיהם כאחת, ובוודאי רק אחד מהם יצא תחילה, אלא שאין יודעים מי מהם הבכור, ולפיכך אינו חייב לתת את שניהם לכהן, אלא אחד לו ואחד לכהן, אחד מהסחרים שייך לבעלים ואחד צריך לתת לכהן. וכוונת חכמים להשיב לרבי יוסי הגלילי שלא ניתן לומר שהכתוב הזכרים בא לרבות קדושת שני בכורים שנולדו כאחת, כי הרי זה לא מצוי כלל, כיוון שאי אפשר לצמצם ששניהם יוולדו כאחת. כך אומר תוספות לאל בדף ט' עמוד א', דיבור המתחיל אמר. מוסיפה המשנה לבאר איזה מהם ייתן לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה, שמן הסתם היפה והבריא יצא תחילה שמרוב בריאותו הקדים את אחיו, והוא הבכור. רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהם. שומן יהיה ביניהם, כלומר, מה שאחד שמן מחברו דנים עליו, ביניהם הבעלים והכהן, ונוטלים הבעלים את השמן. שכן אומרים הבעלים לכהן, הווה ראיה שהשמן הוא שנולד ראשון והוא הבכור ותתלהו, שהמוצאים מחברו עליו הראיה. והשני, הזכר השני שנשאר ביד הבעלים, יראה עד שיסתאב, יראה עד שיפול בו מום, ואחר כך יאכל, שהרי הוא ספק בכור, ואסור לאוכלו כשהוא תמים. וחייב במתנות כשישחטו הבעלים לאחר שנפל בו מום, וחייבים לתת ממנו לכהן את הזרוע על החיים והקיבה. ורבי יוסי פותר מן המתנות. מת אחד מהם קודם שנתן לכהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו הכהן והבעלים בזכר החי. ובגמרא מבואר שרבי טרפון חזר בו ממה שאמר לאל שהכהן בורר לו את היפה וסובר שאף מחיים יש לבעלים ולכהן חלק בשניהם. ולפיכך אם מת אחד מהם חולקים בחי. רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. הכהן שבא להוציאו מיד הבעלים צריך להביא ראיה שהחי הוא הבכור. ומכיוון שאינו יכול להוכיח מי הוא הבכור, שהרי שניהם נולדו ביחד, הבעלים זוכים בו. ילדה זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. כי שם הנקבה יצא תחילה ומוציא מחברו עליו הראיה. ואף רבי טרפון מודה בזה שלא חלק על רבי עקיבא, אלא בשני זכרים שאחד מהם ודאי בכור. ילקח יפה כוחו של הכהן לחלוק עם הבעלים בשווה. אבל בזכר ונקבה הוא רק כוחו של הכהן. שם הנקבה יצא ראשונה ואין כאן בכור כלל. מכל מקום, לא יוכלו הבעלים את הזכר עד שיסתאב שספק בכורו. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף י"ז עמוד א' וסיומה בדף י"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה נחלקו רבי יוסי הגלילי וחכמים בבהמה שילדה שני זכרים כאחת, שרבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן, וחכמים אומרים אי אפשר לצמצם, אלא אחד לא ואחד לכהן. הסוגיה שלפנינו דנה בדברי חכמים שאמרו אי אפשר לצמצם. אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי לרבי יוסי הגלילי שמינן לי, מדברי רבי יוסי הגלילי שמענו דאמר שהוא סובר אפשר לצמצם בדבר הנעשה בידי שמיים כמו לידה, כלומר אפשר במציאות שיבוא בצמצום וייצאו שני ראשיהם כאחד, ואף שמן השמיים אין להם עניין בכך שייצאו דווקא בבת אחת, וכל שכן בדבר הנעשה בידי אדם, שאם מתכוונים לצמצם איזו מידה או איזה דבר אפשר לצמצם. ורבנן, ושמענו מדברי חכמים שסוברים דבר הבא בידי שמיים אי אפשר לצמצם שיתבו שני הדברים בבת אחת, אם כן יש להסתפק בדבריהם ולדעתם בדבר הבא בידי אדם מים, מה דינו? שאפשר שמכיוון שנותן דעתו ומכוון לצמצם יכול לצמצם, או שמה גם בדבר הבא בידי אדם אי אפשר לצמצם. מנסה הגמרא לפשוט את השאלה תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממשנה במסכת מידות פרק ג' משנה א'. שנינו בה חוט של סקרה, קו אדום, חוגרו באמצע, היה מקיף את המזבח החיצון באמצעו, בגובהו, בסוף חמש אמות של גובהו, כדי להבדיל בין דמים העליונים הניתנים בחלקו העליון של המזבח, ובין דמים התחתוניים הניתנים בחלקו התחתון. דם החטאת של הבהמה היה ניתן בחלקו העליון של המזבח, וכן דם עולת העוף, ודם שאר הקורבנות היה ניתן למטה. הוכיחה הגמרא אבי, אמרת אם תאמר שלדעת חכמים אי אפשר לצמצם בידי אדם, יש לחשוש שמה לא היה חוט מכוון באמצע המזבח ממש אלא למטה מאמצעו או למעלה מאמצעו, וזימנין דקיי ועליונים למטה ותחתונים למעלה, פעמים יערה שייתן את הדמים הראויים להינתן בעליונו של המזבח בתחתונו, כגון שהרחיקו את החוט מאמצעו של המזבח כלפי מטה ונמצא, כשנותן את הדמים העליונים מעט למעלה מהחוט, הוא עדיין תחת אמצעו. וכן אפשר שירחיקו את החוט מעל אמצע המזבח, וכשייתן דמים התחתונים למטה מהחוט, הוא עדיין למעלה מאמצעו. ואם סמכו על אותו החוט שנעשה בידי אדם, הרי זו ראיה שדבר הבא בידי אדם אפשר לצמצמו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת דמרווח בפורטה. לעולם אי אפשר לצמצם גם כשנעשה על ידי אדם. רק שונה הדבר כאן, שעשו חוט רחב, כלומר אחר שמדדו את מקום אמצע המזבח, הרחיבו את החוט כלפי מעלה וכלפי מטה, ונמצא כשהוא נותן מתחת לחוט, פוגע בוודאות בתחתיתו של המזבח, וכשנותן מעל החוט, הוא פוגע בוודאי בעליונו של המזבח. מביאה הגמרא ראיות נוספות לפשוט את הספק תשמע, בו הושמע ראיה ממידת כלים ממידת מזבח. ממה שאמר השם למשה לעשות את כלי המשכן, כמו השולחן, כאמור בספר שמות פרק חפי פסוק חף ג' על פי המידות האמורות בתורה, וכן ציווהו על עשיית המזבח לפי מידותיו, משמע שאפשר לצמצם ולכוון לעשותם כמידותיהם. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שהייני אתם שונה הדבר שם דרחמנה אמר אביד, ובכל איך דמצית למאה בדניך עלי. השם ציווה למשה לעשות כפי יכולתו, ובכל עניין שיעשה משה, נוח לו, ואומנם לא הייתה מידתם מכוונת. וביא הגמרא ראיה נוספת. אמר אף קטינה תשמע בו ושמע ראיה מברית האדנה באופן טהרתו של תנור שנטמע, שאין לו טהרה אלא על ידי נתיצה. כאן נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ה' תנור וחיריים יוטץ, ושנינו שם חילקו את התנור לשניים כדי לנוצו, והן שווים, אם היו שני החלקים שווים, שניהם טמאים לפי שאי אפשר לצמצם שיהיו שניהם שווים במכוון, ובוודאי אחד מהם גדול מחברו, והרי אם נשתייר רוב גובהו שלם, נשארת התאומה בחלק שהוא הרוב ואינו עולה מתאומתו, שאין זו נתיצה, ומאחר שאין ידוע איזה מהם הגדול, לפיכך שניהם טמאים. הרי מוכח שאף על פי שחלוקת התנור נעשית על ידי אדם, מכל מקום אינה יכולה להיעשות באופן שתהיה מכוונת ומצומצמת. דוחה הגמרא את הראיה, אמר רב כהנה, שייני כלי חרס שונה הדבר בכלי חרס, הועיל ויש בו גומות. כששוברים אותו נעשים בו בליטות בחצי האחד, וכנגדם גומות בחצי השני. וקשה לשער אותם ולמודדם ולדעת אם החלקים שווים. מביאה הגמרא ראיה נוספת. תשמע, בואו שמע ראיה מברית האדנה בעניין עגלה ערופה. אמרה תורה שהעיר הקרובה ביותר על ההרוג עליה להביא את העגלה. במקור הדין הזה בספר דברים, הרוג שנמצא מוטל בשדה ולא נודע מי הרגו, יוצאים חמישה סקנים מבית דין הגדול שבירושלים, ומודדים ממנו להרים שסביבותיו, כדי לדעת מי העיר הקרובה ביותר אל החלל. לאחר שמדדו ונמצא העיר הקרובה ביותר אל החלל, מביאים בית דין של אותה עיר עגלת בקר ומורידים אותה אל נחל איתן, דהיינו, נחל שהוא שוטף בחוזקה, ועורפים את העגלה שם בקופיץ בסכין גדולה מאחוריה בעורף. כך שנינו. נמצא הרוג מכוון בין שתי עיירות, שהמרחק בין שתיהן להרוג שווה. שתיהן, שתי העיירות, מביאות שתי עגלות. דברי רבי אליעזר, מה הייתה הממת עמו של רבי אליעזר לאו? האם זה לא בגלל שסבר? משום דקה סבר, בידי אדם אפשר לצמצם. אפשר לכוון את המידה, ומה שמדדו הוא אמת. שאין העיר הזו כרובה מזו כלל, והרי שתיהן קרובות. וקרובה, ואפילו קרובות, וגם הוא סובר שמה שנאמר בתורה, והיה עיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, שאף שנאמר קרובה בלשון יחיד, משמעו גם לכמה ערים, שאם ישנם שתיים שקרובות באופן שווה, שתיהן מביאות. הרי שמענו מדברי רבי אליעזר, שבידי אדם אפשר לצמצם. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לו, אין מכאן ראיה לספיקם של דבי רבי ינאי, כי אפשר לומר, רבי אליעזר סבר לה כרבי יוסי הגלילי, דאמר אפשר לצמצם בידי שמיים וכל שכן בידי אדם. ובוודאי שלשיטת רבי יוסי הגלילי אפשר לצמצם גם במדידה הנעשית על ידי אדם, ולדעת ששתיהן שוות. אולם ספיקם של דבי רבי ינאי היו לשיטתם של חכמים שחולקים על רבי יוסי הגלילי וסברו שאי אפשר לצמצם בידי שמיים, שלדעתם אפשר שגם בידי אדם אי אפשר לצמצם. הגמרא עכשיו רוצה לומר שנחלקו תנאים בנידון של השאלה של דבי רבי ינאי. אומרת הגמרא נעימה כתנאי, האם יש לומר שנחלקו תנאים בברייתא דלהלן בנידון שאלתם של דבי רבי ינאי, אם לדעת חכמים דבר הנעשה על ידי אדם אפשר לצמצם או לא. שנינו בברייתא, והיא הברייתא שהובא לאל בדף י"ז עמוד ב' שהיא תוספתה במסכת נגעים, ולאל הביאה הגמרא רק את דעת רבי אליעזר, ועכשיו מביאה הגמרא גם את דעת חכמים המובאים שם. נאמר שם נמצא הרוג מכוון בין שתי עיירות שהמרחק בין שתיהן להרוג שווה. לא היו עורפין כלל, כלומר אין אחת מהן מביאה עגלה ערופה. רבי אליעזר אומר שתיהן מביאות שתי עגלות. מה אליו? במה נחלקו תנקמה ורבי אליעזר? בהקה מפלגי, האם הם לא נחלקו במחלוקת דלהלן? לתנקמה שפטר את שתיהן מלערוף סבר אי אפשר לצמצם, ורק עיר אחת מהן קרובה, ולפיכך אי אפשר לחייבן כי כל אחת מהן אומרת שלא אי הקרובה. ורבי אליעזר סבר אפשר לצמצם, והרי שתיהן קרובות. הוא גם סובר שהמילה קרובה אמורה בתורה היא אפילו קרובות. שואלת הגמרא ותסברה וכי סבור אתה לומר כן? והרי איקה סבר תנקמה אי אפשר לצמצם, אם תנקמה סובר שאי אפשר לצמצם ורק אחת מהן קרובה, רק עיר אחת קרובה אלה חלל, ולכן אי אפשר לחייבם. המי לא היו עורפים? מדוע לא היו עורפים עגלות? יביאו שתי עיירות עגלה אחת בשותפות ויתנו. יעשו תנאי ויאמרו בני העיר האחת, אם אתם הקרובים יהיה חלקנו מחול לכם ותכפר עליכם, אם אנחנו הקרובים מכם, חלקכם יהיה שלנו ותכפר עלינו. אומרת הגמרא, אלא להי תנאי, התנאים האלו שבברייתא דכולי עלמא כולם סוברים אפשר לצמצם, ואין מחלוקתם קשורה לספיקם של דברי רבי ינאי. ואחר וכאן בברייתא, בדרשת קרובה ולא קרובות, כמפליגי, בזה נחלקו. לתנא קמא שאמר שאין מביאות כלל סבר קרובה האמורה בתורה, זה דווקא כשיש רק עיר אחת שהיא קרובה, ולא אם יש שתי קרובות, כי אז לא חייבה התורה כלל להביא. ורבי אליעזר סבר, קרובה אמורה בתורה, ואפילו קרובות במשמע, וחייבת כל אחת מהן להביא עגלה. תנא עכשיו הגמרא בהכרעת ההלכה בשאלת דבי רבי ינאי. בררת הגמרא מה היה ועלה, מהי ההכרעה בהלכה בשאלת דבי רבי ינאי? משיבה הגמרא, אמר רב חייא בר אבין, אמר רב עמרם בשמו של רב עמרם, תנא שנינו בברייתא, נמצא הערוג מכוון בין שתי עיירות, רבי אליעזר אומר שתיהן מביאות שתי עגלות, והחכמים אומרים יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו, יעשו תנאי כפי שנתבהר להיל. בררת הגמרא, מהי כסברי רבנן? מה סוברים חכמים? אי כסברי רבנן, אם חכמים סוברים די אפשר לצמצם, והם גם סוברים שהמילה קרובה האמורה בתורה בפרשת עגלה ערופה ואפילו קרובות במשמע, לי תיתרתי שיביאו שתי עגלות, ובאופן זה בוודאי שלא שייך להתנות, שהרי שתיהן שוות וכל אחת מהן התחייבה בהבאת עגלה, והיא, אם הם סוברים קרובה ולא קרובות ואפשר לצמצם, אפילו חדה לא לייתי שלא יביאו אפילו אחת, שהרי באופן זה פטרתם התורה מלהביא, אלא לב שמה מינה. מוכח מכאן, דקסברי רבנן, שחכמים סוברים, אי אפשר לצמצם, ואפילו בידי אדם, שמה מינה. ונמצא שרק אחת מהן קרובה ולא ידוע מי היא, ולפיכך מביאות שתיהן באמה אחת בשותפות ומתנים תנאי ביניהן, שזו שהיא קרובה תכפר עליה העגלה, וחברתה תקנה לה את חלקה. ואכן מסיקה הגמרא, שמה מינה, אכן מוכח מכאן שלדעת חכמים, כיוון שאי אפשר לצמצם בידי שמיים, כך אי אפשר לצמצם בידי אדם, ונפשטה הבעיה, נפשט הספק בבית מדרשו של רבי ינאי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. שואלת הגמרא, מה איתם עד רבי טרפון, מה טעמו של רבי טרפון שהכהן בורר לו את היפה, והרי יש כאן ספק מי הבכור. משיבה הגמרא, כסבר, רבי טרפון סובר, ההוא דברי נפק ברישה, זה שהוא בריא יותר, יצא בראשונה שמרוב בריאותו הקדים את אחיו, והוא הבכור הניתן לכהן. עוד שנינו במשנה, רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהן. מבארת הגמרא את דברי רבי עקיבא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן. כוונת רבי עקיבא לומר שהכהן נוטל את הכחושה. אמר לי רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן בשעה שלמד הלכה ממנו, והענן, והרי אנחנו משמנין ביניהן תנן, כך שנינו משמע שחולקים ביניהם בהפרש, שהאחד שמן מחברו ולא שהישראל נוטל הכל. אמר לי, אמר רבי יוחנן לרב חייא בר אבא, עד אכלת כפנייתה בבבל, בעוד שהיית מעדן עצמך באכילת תמרים בבבל. מושבו של רבי יוחנן היה בארץ ישראל, והוא היה מסדר תלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל, ורב חייא בר אבא עלה מבבל ללמוד תורה אצלו, והיה תלמידו המובהק. אם כן, אומר רבי יוחנן לרב חייא בר אבא, בעוד שהיית מעדן עצמך באכילת תמרים בבבל, תרגמינה מסייפה, פירשתי את דברי רבי עקיבא ודייקתי לפרש כך מהסייפה של המשנה. דקטני סייפה, שנינו בסייפה, מת אחד מהן, מאלו שנולדו ביחד, רבי טרפון אומר יחלוקו, בזה שנשאר חי, רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. הכהן שבא להוציא מיד הישראל עליו להביא ראיה שנשארו הבכור. ואיסל כדאי תחם עולה על דעתך לומר משמנין ביניהם דחי ידעדי פליגי, אם כפי שיעלה על דעתך לומר, שהמילה משמנין ביניהם שנאמרה במשנה, הכוונה שחולקים בשווה בשומן שהאחד עודף על חברו, החינמי לפליגי, גבי ידעדי גם כאן היה להם לחלוק בשווה בזה שנשאר חי. ומסיים רבי יוחנן את ביורו בדברי רבי עקיבא, אלא מאי, אלא אם כן מה הכוונה משמנין, שומן יהה ביניהן. מה שאחד שמן יותר מחברו יהה מוטל בספק ביניהם, ויבואו לטעון את טענותיהם בבית הדין. ואמר לי, אומר הישראל הכהן, הייתי ראיה דבכורו, תביא ראיה שהשמן הוא הבכור, ושקיל, ותיטול אותו. ומאחר שהכהן אינו יכול להוכיח שהשמן יצא ראשון, הרי הכהן נוטל את הכחוש. נשאלת השאלה, מדוע לא אמר רבי עקיבא ברישה בפשיטות שהכהן נוטל את הכחוש? ועוד קשה, מדוע לא נקט רבי עקיבא גם ברישה את הלשון המוציא מחברו עליו הראיה כמו שנקט בסיפה? אז בספר יוסף דעת כותב בשם גיליונות קהילות יעקב, התשובה היא לפי שברישה מוסבים דברי רבי עקיבא לדברי רבי טרפון שאמר שהכהן נוטל את היפה. ועל פי דבריו ישיבו שאינו כך אלא השמנו בגדר ספק. והוסיף שם מעצמו, שלפי זה מובן, מדוע שינה רבי עקיבא בסיפה את לשונו ונקת המוציא מחברו עליו הראיה, לפי שגם בסיפה מוסבים דבריו לדברי רבי טרפון שאמר שם יחלוקו, כלומר, שגם הוא סבר שהוא ספק, ולהוציא מדעתו הוא צריך רבי עקיבא לומר המוציא מחברו עליו הראיה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, והשני שביד הישראל ירעה עד שיסתאב, וחייב הישראל בו במתנות, ורבי יוסי פותר. מבארת הגמרא את מחלוקת התנאים אם חייב במתנות או לא. והפסקה שלפנינו באה לבאר את מחלוקת התנאים בעניין חיוב המתנות, ואין בה התייחסות לעניין רעיית הבהמה נזכרת בדברי הציטוט מן המשנה שהובהו כאן. ומלבד זאת מבואר בתוספות יום טוב, שהדין ירעה שיסתאב, ומדברי רבי עקיבא, ודין חיוב המתנות ומדברי רבי שסידר את המשניות. אבל כידוע, ציטוטי המשנה נדפסים כהקדמה לסוגיות הגמרא, אינם ממסדרי הש"ס, אלא מהמדפיסים. ונראה שנדפס בטעות. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי מאיר? ורשי כותב, למרות שלא נזכר רבי מאיר במשנתנו, אבל מאחר ודין חיוב המתנות נכתב במשנה בסתם, מייחסת אותו הגמרא לרבי מאיר. לפי שסתם משנה, רבי מאיר. אם כן, שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי מאיר שאמר שהבהמה שביד הישראל חייבת במתנות, והרי הבהמה שבידו ספק בחורי, ויש לפוטרו מחמת הספק מליתן מתנות. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, הועיל וכהן בא עליו לתבוע ממנו את המתנות משני צדדין, משני כוחות. דאמר לה, אומר הכהן לישראל, אי בחור הוא, אם זה שבידך הוא בחור, כולי דידי הוא, כולו שלי. אי לא בחור הוא, ואם הוא אינו בחור, אב לי מתנות מיני, תן לי את מתנותיו. שואלת הגמרא, ורבי יוסי, מה הייתה מה טעמו של רבי יוסי שפוטר מן המתנות? משיבה הגמרא, אמר רבה, רבי יוסי סובר, שמפני התקנה עשו חכמים את שאינו זוכה כזוכה, כאילו בא לידו ממש. איל כך, הועיל ויש לכהן שייכות לבהמה שביד הישראל, שהרי ספק הוא שם האיש שלו, אמרו חכמים שיחשב כאילו כבר זכה בו הכהן, ואף על גב דלא מטה לידי, ואף שלא בא לידו, כמן דמטה לידי, עשה הוא כמו שכבר בא לידו, וזבנה לישראל במומי, ומחרו לישראל אחר שהומם, לפי שקיבל בהמה אחרת מורתו, ולפיכך הישראל פטור מן המתנות, מפני שגם בחור שהומם, פטור מן המתנות, כפי שנתבאר לעיל בדפת ו' עמוד א'. ודרשו זאת שם משום שהוא קש לצבי ואייל. שואל השיטה מקובצת, מה הטעם שתקנו חכמים כאן שיהיה אינו זוכה כזוכה, ועל ידי כך ייפטר מן המתנות? הוא מיישיב שלדעת רבי יוסי אינו יכול לבוא עליו משני צדדים, לפי שהישראל יכול לומר לכהן, עבר ראיה שאינו בחור. ועל הצד שהוא בחור, גם בזה אין הכהן יכול לבוא אליו בטענה שהוא שלו, שרי קיבל את חילופיו. דנה הגמרא בעניין חיוב מתנות בספק בחור שאין חילופיו ביד כהן. אמר רבי אלעזר, הכל מודים בספק בחור שאין חליפין ביד כהן, שלא נטל הכהן כלום תחתיו, כמו אותו ספק ששנינו בסיפה, זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, שזכר זהו ספק בחור, כי ייתכן שהנקבה נולדה תחילה ואין כאן בחור כלל, ובמקרה זה שחייב הישראל במתנות, כי במקרה זה אין לומר שעשהו כמו שזכה בו הכהן ומחרו לישראל, שהרי הכהן לא קיבל שום בהמה שיקנה תמורתה את הבכור לישראל. מקשה הגמרא על רבי אלעזר, אומרת הגמרא, מה שאמר רבי אלעזר, הכל מודים, מן מיהו רבי יוסי, שרק במקרה של המשנה שחילופיו ביד כהן פתר רבי יוסי מן המתנות, אבל כאן שאין חילופה ביד כהן, חייב במתנות וקשה פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, ומה הוא צריך רבי אלעזר להשמיענו, שהרי עד כאן לא כפתר רבי יוסי הטעם, בדין משנתנו שנולדו שני סחרים כאחד, פתר רבי יוסי אלא דחליפין ביד כהן, שתמורת הבהמה שביד הישראל קיבל הכהן בהמה אחרת. דעשו חכמים את הכהן שאינו זוכה ממש בבכור כזוכה, כמו שזכה בו ומחרו לישראל. אבל אין חליפין ביד כהן, אבל כאשר הכהן לא קיבל בהמה אחרת תמורת הבהמה שביד הישראל, לא, בוודאי שלא עשהו כמו שזכה בבכור ומחרו לישראל, וצריך הישראל להתחייב במתנות. אז מה הוא צריך רבי אלעזר להשמיענו שחייב במתנות? כי הדין שעשו שאינו זוכה כזוכה תקנו לפי דרך ומנהג העולם, ודרך העולם, שכשאדם מקבל דבר בתמורה הוא מוכן למכור את שלו, ולא כאשר אינו מקבל כלום תמורת הדבר שמחר. מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רבי אלעזר. מהו דתי מה שמה תאמר, טעם עד רבי יוסי, טעמו של רבי יוסי שפטר מן המתנות, אינו משום שעשו את שאינו זוכה כזוכה, אלא משום דקסבר, אלא משום שהוא סובר די מחייבת לבמתנות, אם תחייב ספק בחור שביד הישראל במתנות, עת אלי לידי גיזה ועבודה, יבוא לעתירו בגיזה ועבודה, כי יהיה סבור שהוא חולין גמורים, והרי הוא אסור בכך משום שהוא ספק בחור. ואיסור גיזה ועבודה לומדים מהפסוק לא תעבוד בבחור שוריך ולא תגוז בחור צונך. ובמסכת בבא מציע בדבב עמוד ב' מובאת ברייתא שגם ספק בחור אסור בגיזה ועבודה. ואם זה טעמו של רבי יוסי נמצא, שאף על גב דאין חליפין ביד כהן, גם כן פטור מן המתנות. כמה שמלן משמיענו רבי אלעזר שטעמו של רבי יוסי הוא, משום שעשו את שאינו זוכה כזוכה ואינו פטור מן המתנות, רק כשחליפיו ביד כהן. רוצה הגמרא לדחות את התירוץ ומקשה, ומי מצית אמרי תחי? וכי יכול אתה לומר שהיה עולה בדעתנו שטעמו של רבי יוסי הוא משום שלא יבוא לידי גיזה ועבודה? ואתה ניסייפה וראשנינו בסייפה של המשנה לקמן, בדף חי עמוד ב', לגבי שני סחרים שנולדו, אחד ממבקרת שמעולם לא ילדה, ואחד משאינה מבקרת שכבר ילדה, ודנו שם התנאים, איזה מהם מקבל הכהן ואיזה הישראל, וגם נחלקו לגבי חיוב המתנות בבהמה שביד הישראל, שרבי מאיר מחייב במתנות ורבי יוסי פותר. ומבאר את המשנה את העמו של רבי יוסי, שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות. ומוסיפה המשנה, ורבי מאיר מחייב במתנות, מדייק את הגמרא מדברי רבי יוסי, חליפין ביד כהן אין, אין חליפין ביד כהן לא, רק כאשר חליפיו ביד כהן פותר רבי יוסי. אבל כאשר אין חליפיו ביד כהן, מודה הוא רבי יוסי שחייב. אז איך אפשר לומר שרבי יוסי פותר, אף כשאין חליפיו ביד כהן, עד שהוצרח רבי אלעזר להשמיענו שהוא מחייב? מתרץ את הגמרא בדף חי עמוד ב', מהו דתי מה שמה תאמר בלא דברי רבי אלעזר? רבי יוסי לדבריו דרבי מאיר כאמר לי, רבי יוסי בסיפה אמר את דבריו לשיטת רבי מאיר, וכך כוונתו של רבי יוסי בפנותו לרבי מאיר. לדידי, לשיטתי, אפילו במקום שאין חליפין ביד כהן, גם כן פטורו מן המתנות. ואם מחייבת לי במתנות, אם תחייבנו במתנות, עתי לי לידי גיזה ועבודה. יבואו לידי גיזה ועבודה. אבל לדידך לשיטתך שאינך חושש שיבואו להתיר גיזה ועבודה, עודו למיה, תודה לי לפחות, איך במקום דחליפין ביד כהן, שהחליפין ביד הכהן שיהיה פטור מן המתנות, זאת משום דעשו שאינו זוכה כזוכה. ואמר לי רבי מאיר, הישיבו רבי מאיר, לא, איני מודה לך גם כשחליפיו ביד כהן. כי רבי מאיר חולק גם על הסברה שעשו את שאינו זוכה כזוכה. כמה שמלן משמיענו רבי אלעזר, שטעמו של רבי יוסי הוא משום שעשו את שאינו זוכה כזוכה. ולפיכך רק במקום שחליפיו ביד כהן פטור. אבל כשאין חליפיו ביד כהן כמו בילדה זכר ונקבה, גם לדעתו חייבו במתנות. דנה הגמרא בעניין חיוב מתנות בספק מעשר. ואמר רב פאפה, הכל מודים בספק מעשר בהמה. ונפרט מהו דין מעשר בהמה. דין מעשר בהמה נזכר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב' שנאמר, וכל מעשר בקר וצון כל אשר יבוא תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. והפסוק הזה בא ללמד שמצווה להפריש אחד מעשרה מכל הבהמות הטהורות שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה. ואופן הפרשת המעשר מבואר לכמן בדף נולחת עמוד ב', שהיה כונס את כל בהמותיו לדיר מקום מוקף גדר, ועושה להם פתח קטן כדי שלא תוכל לעבור בו יותר מבהמה אחת. ומונה בשבט אחד, שניים וכולי עד עשרה, ואת העשירי צובע בצבע אדום וקורא לו שם מעשר. אז אם כן אומר אף פאפה, כל מודים בספק מעשר בהמה, כגון מה ששנינו לכמן בדף נולחת עמוד ב', שאם קפץ אחד מאילו שכבר קרא עליהם שם מעשר לתוך הבהמות שבדיר, הרי כל הבהמות שבאותו הדיר ירעו במרעה עד שיסתעבו, עד שיפול בהמום, משום שכל בהמה ובהמה בספק שמה היא זו שקפצה לתוכן, ויאכלו במומן לבעלים, שהבעלים שכל אחת מאילו פטור מן המתנות. בקשה הגמרא על רב פאפה. מה שאמר רב פאפה הכל מודיעים, מן, מי הוא זה שאליו נתכוון רב פאפה? בוודאי רבי מאירו, שאף שאמר שספק בחור חייב במתנות, מכל מקום מודה בספק מעשר שפטור מן המתנות. ואם כן קשה פשיטה, והרי הדין הזה הוא פשוט, מה הוא צריך רב פאפה להשמיענו? שהרי עד כאן לא כמי חייב רבי מאיר אתם, כל מה שמצינו שרבי מאיר מחייב במשנתנו אינו אלא בספק בחור, הועיל ובא עליו כהן משני צדדים, משני כוחות, שאומר לו, אם בחור הוא כולו שלי, ואם אינו בחור הרי מתנותיו שלי, כמו שנתבהר לי בדף חי עמוד א', אבל ספק מעשר שאינו יכול לבוא עליו משני צדדים, שהרי אם הדבר הוא מעשר, הוא לא שייך לכהן, שכן מעשר בהמה קרב שלמי ונאכל הבעלים, לא, בוודאי לא חייב. לשיטת רבי מאיר, ליתן את מתנותיו לכהן. אז אם כן, מה חידושו של רב פאפה? מתרץ את הגמרא מהו דתימה, שמה תאמר, טעמה דרבי מאיר, טעמו של רבי מאיר בספק בחור שחייב במתנות, אינו משום שבא עליו משני צדדים, שהכהן בא אל הישראל בטענה משני צדדים, אלא משום, דלא תשתכח תורת מתנות, שאם נפתור אותו, יביא הדבר לכך שיזלזלו במתנות כהונה, שיראו, שאף על פי שאינו בחור ודאי, מכל מקום הוא נפטר מן המתנות, אז מטעם זה אפילו בספק מעשר נמי גם יש לחייבו, כמה שמלן משמיע לנו רב פאפה, שזה לא זה טעמו של רבי מאיר. אלא טעמו של רבי מאיר משום שבא עליו משני צדדים, הכהן בא בטענות לישראל משני צדדים, ולפיכר במקום שאין לומר את הטעם הזה, כגון בספק מעשר בהמה שזה בכלל לא שייך לכהן, מודה רבי מאיר שפטור. מקשה הגמרא על מה שרצו לומר שטעמו של רבי מאיר משום שלא תשתכח תורת מתנות. מקשה הגמרא וממצית אמרת אחי, וכי יכול אתה לומר שיעלה בדעתנו לומר שטעמו של רבי מאיר שמחייב בספק בחור זה משום שלא תשתכח תורת מתנות? והקטן היא סייפה, הרי שנינו בסייפה של המשנה לכמן לגבי מבקרת ושאינה מבקרת, בהמה שלראשונה יולדת ועוד בהמה שכבר ילדה, ששתיהן ילדו שני זכרים ואין ידוע מי הוא הזכר הנולד למבקרת שיש לתנו לכהן, דנו שם התנאים איזה מהם מקבל הכהן ואיזה הישראל, וגם נחלקו לגבי חיוב המתנות בבהמה שביד הישראל. רבי מאיר מחייב ורבי יוסי פותר, וכך שנינו במשנה שהיה רבי יוסי אומר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ורבי מאיר מחייב. יש ללמוד מכך שטעמו של רבי מאיר המחייב משום שבא עליו משני צדדים, שעל זה מובן מה שהשיבו רבי יוסי שאין כאן שני צדדים, לפי שהישראל נתן את חליפיו של הבכור לכהן, והרי זה כמו שהכהן מכר לו את הבכור ואין הכהן יכול לטעון לישראל שאם הוא בכור אז כולו של הכהן. אבל אם נאמר שטעמו של רבי מאיר לחייב זה משום שלא תשתכח תורת מתנות, אין בדברי רבי יוסי תשובה לטעמו של רבי מאיר, כי ייתכן שגם רבי מאיר מודה שמטעם שחליפיו ביד כהן היה לנו לפוטרו, אלא הטעם שהוא מחייב הוא משום שלא תשתכח תורת מתנות, ומכך שהמשנה מבארת את טעמו של רבי יוסי כנגד דברי רבי מאיר משום שחליפיו ביד כהן, משמע שטעמו של רבי מאיר הוא משום שהכהן בא עליו משני צדדים. אם כן שוב קשה, מה הוא צריך אף פאפה להשמיענו שבספק מעשר בהמה רבי מאיר מודה שפטור מן המתנות, הרי הדבר מוכח מהמשנה עצמה. מתרצת הגמרא יש חידוש בדברי רב פאפה, מהו דתימה שמה תאמר בלא דברי רב פאפה שרבי מאיר אפילו בספק מעשר מחייב משום שלא תשתכח תורת מתנות, ועד הם יפליגי בחליפין, והטעם שרבי מאיר מסדר המשנה העמיד את מחלוקתם באופן שחילופיו ביד כהן, שמשמע שבדבר זה הוא עיקר מחלוקתם, כי רצה רבי להודיעך קורות דרבי יוסי, דפתר אפילו איך, אפילו במקום דכהן בא עליו משני צדדים. אבל עדיין הייתי אומר שרבי מאיר עצמו שמחייב, אינו משום שבא עליו משני צדדים, לא בגלל שהכהן בא כנגד הישראל בטענה משני צדדים. אשר אם נאמר כן בספק מעשר שאינו יכול לבוא עליו משני צדדים, אז יודע שפטור. אלא משום שרבי מאיר סובר שחכמים חייבו את הספק כדי שלא תשתכח תורת מתנות, ולפיכך גם בספק מעשר יחייב. כלומר, לולי דברי רב פאפה הייתי אומר שרבי מאיר ורבי יוסי נחלקו גם בספק מעשר, ורבי מאיר מחייב גם בספק מעשר משום שטעמו של רבי מאיר הוא שלא תשתכח תורת מתנות, ורבי יוסי חולק על הסברה הזו. ומה ששנה רבי את טעמו של רבי יוסי משום שחליפיו ביד כהן, זה כדי להבהיר שרבי יוסי פותר גם במקום שיכול הכהן לבוא עליו משני צדדים. כמה שמלן ברב פאפה להשמיע לנו שלא חייב רבי מאיר רק בספק בחור, אבל בספק מעשר בהמה הוא מודה שפטור. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מת אחד מהם רבי טרפון אומר יחלוקו. מקשה הגמרא על דינו של רבי טרפון. שואלת הגמרא, המאי יחלוקו? מדוע אומר רבי טרפון יחלוקו? ורבי טרפון עצמו אמר ברישה, כששניהם חיים, שהכהן בורר לו את היפה, משום שסובר שזה שהוא בריא יוצא ראשון והוא הבכור. ואם כן, כאן שאחד מהם מת, נחזי נראה איש שמן מת, אם השמן מת שהוא הבכור, וכהן הוא, הרי הוא של הכהן והפסיד הכהן את שלו, והאי דאיקה וזה שנשאר חי ולא מת דבעל הבית, הרי הוא של בעל הבית, והיא כחוש מת, ואם הכחוש מת דבעל הבית מת, הרי שבעל הבית מת והאי דאיקה דכהן הוא, וזה שנשאר חי שהוא הבריא הוא של הכהן. מתרצת הגמרא, אמר רבי ימי, חזר בו רבי טרפון. רבי טרפון חזר בו ממה שסבר ברישה, והוא גם סובר ברישה, כששניהם חיים, ששניהם חולקים בשתי הבהמות, וכל אחד מהם מקבל חצי מהשמן וחצי מהכחוש. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, מת אחד מהם, רבי טרפון אומר יחלוקו, רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. אמר רבי חייא, משל דרבי טרפון למה הדבר דומה? אם נרצה לדמות את דינו וסברתו של רבי טרפון לדין אחר, כדי להבין את טעמו ובאיזה אופן הוא מדבר, נדמהו לשניים שהפקידו שתי בהמות אצל רועה, ומתה אחת מהן ואין ידוע איזו מתה, אם של זה או של זה, שמניח רועה את הבהמה הנשארת שיחלקו ביניהם ומסתלק, שהרי אף אחד מהם אינו מוחזק בה ולא שייך כאן דין המוציא מחברו עליו הראיה. אותו דבר במשנתנו שאמר רבי טרפון יחלוקו, מדובר שספק בכור החי נמסר לרועה ואינו ברשות אחד מהם, ובאים בעל הבית וכהן לתבוע מהרועה, וכיוון שאין אחד מהם מוחזק בו, לפיכך אין לומר באופן זה המוציא מחברו עליו הראיה, אלא יחלוקו. ומשל דרבי עקיבא למה הדבר דומה? אחד שהפקיד בהמה אחת אצל בעל הבית, והניחה בעל הבית בתוך עדרו, ומתה בהמה אחת בעדרו, ואין ידוע של מי מתה, אם של בעל הבית או של המפקיד. שהדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, וכיוון שבעל הבית מוחזק בבהמה החיה, על המפקיד להביא ראיה ששל בעל הבית מתה ויטולת שלו. אותו דבר במשנתנו שרבי עקיבא סובר שאורע כוחו של הכהן, משום שמדובר שהבהמה עומדת ברשות בעל הבית, ובא הכהן להוציא ממנו ועליו להביא ראיה. מקשה הגמרא על דברי רבי חייא, אלא במאי פליגי, אם כן במנך לקו, הרי כל אחד מהם מדבר באופן אחר, ומסתבר דינו של כל אחד באופן שהוא מדבר. כמו שפירש רבי חייא, ומוסיפה הגמרא לחזק את מי אתה, וכי ניתן לומר שרבי עקיבא פליג חולק בשניים שהפקידו אצל רועה, שאמרנו לפשוט, שפשוט הוא שמניח רועה ומסתלק, כלומר, האם אפשר לומר שרבי עקיבא יאמר באופן זה המוציא מחברו על הראיה? בוודאי שלא, שהרי אין כאן מוחזק, וכן, האם ניתן לומר שרבי טרפון פליג שהוא חולק באחד שהפקיד אצל בעל הבית וסובר שיחלוקו? הרי בוודאי שאינו מסתבר. מתרץ את הגמרא, אמר רבא ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב פאפה, בוודאי שהכל מודים גם רבי עקיבא וגם רבי טרפון, בשניים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. אם היה מדובר במשנה באופן שספק בחור החי נמסר לרועה, כולם היו אומרים, יחלוקו. וכן הכל מודים באחד שהפקיד אצל בעל הבית שהמוציא מחברו עליו הראיה. ואם היה מדובר במשנה באופן שספק הבכור נשאר ברשות בעל הבית, היו כולם סוברים שהמוציא מחברו עליו הראיה. לא נחלקו, אלא כשאותו ספק בכור עומד בחצר בעל הבית ורואה כהן, והרואה את בהמותיו של בעל הבית הוא כהן. רבי טרפון סבר בעל הבית, אקנויי כמה קנילי. הרי הוא מקנה לכהן מקום בחצרו כדי שיקנה את הבכורות מיד כשיוולדו על ידי קניין חצר. וגם ניחא ליה נוח לו לבעל הבית דליטבית במצווה בממוני, שתעשה מצווה בממונו והבכורות שיוולדו יגדלו בחצרו. ולכן הוא משיל את חצרו לכהן לצורך זה, ונעשה הכהן על ידי כך שותפו של בעל הבית בחצר. ומסביר החזוני שמבואר מדברי רשי, שישנן כאן שתי הקנאות מצד בעל הבית לכהן. א', שמקנה לו את הבכור ולצורך כך גם מקנה לו את חצרו. ב', שנותן לו זכות שימוש בחצר לצורך גידול הבכור. ומה שהכריח את רשי לפרש כך, כי אם לא היה כהן קונה את הבכור, לא היה יכול לדון כלל עם הישראל, שיכול הישראל לומר לו, אין עסקי עמך, כי הבכור שייך לשבט ולא דווקא לך. ואם היה מקנה לו את החסר ורק לצורך קניית הבכור, ומיד אחר כך הייתה חוזרת החצר לרשות הישראל בלבד, נמצא שבשעה שמתה אחד אין כאן חצר השותפין ואין הכהן מוחזק. לכן פירש רשי שמקנה לו גם את הבכור וגם את החצר לצורך גידולו. שיחה הגמרא ואומרת, והב אלי, נידון זה הוא, כשניים שהפקידו אצל רועה שאין אחד מהם מוחזק יותר מחברו, שמניח רועה בינינו מסתלק. וכן כאן עומד הבכור בחצר שעכשיו ברשות שניהם, ולפיכך אומר רבי טרפון יחלוקו. ורבי עקיבא סבר, כיוון דעית לפסידה, מאחר שבאופן שנולדו שני בכורים יכול בעל הבית לבוא לידי הפסד, שאם ימות האחד יש חשש שהכהן יטען שהפשוט מת ולא הבכור, ואם יהיה הכהן שותף בחצר, יפסיד מכך בעל הבית שיצטרך לחלוק עמו בזכר שנשאר, לפיכך לא מקנה למידעם. אין בעל הבית מקנה לו מאומה. והחזון איש כותב שרבי עקיבא חולק רק במקום ספק של בכור, אבל בוודאי בכור מודה לסברת רבי טרפון שמקנה את החצר. והאבלה אומרת הגמרא, והרי זה כאחד שהפקיד אצל בעל הבית, שבעל הבית הוא המוחזק בבהמה שהמוציא מחברו עליו הראיה. ובעצם נראה שדברי רבא אינם תירוץ חדש, ולכן לא נאמר בגמרא אלא אמר רבא, ודברי רבא הם פירוש לדברי רבי חייא. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף חי עמוד ב'. משנתנו מוסיפה לדון באופנים נוספים של ספק בכור. אומרת המשנה בדף י"ח עמוד ב', שתי רחיליו שלא ביקרו, שעדיין לא ילדו וילדו שני זכרים, שניהם לכהן, מפני שכל אחד הוא בכור ודאי, לאימו. ותוספות לאל בדף ט' עמוד א', דיבור המתחיל שתי מקשים, מה משמיע לנו התנא במשנה? הרי פשוט הוא ששניהם לכהן. תרצים התוספות, היה מקום לומר שאחת מהם תנפה, ונימוק אבלד במאה, ושני הזכרים נולדו מהשנייה, ונמצא שאין כאן רק בכור אחד, וזאת כדי להעמיד הממון בחזקת הבעלים שהוא ישראל. לכך הוא צריך להשמיענו התנא במשנה פה שאין חוששים לכך. ולמה לא חוששים לתינוף? אומר התפארת ישראל שבשעה שראויות ללידה לא שכיח תינוף. ותוספות מתרצים שנוח לתנא לפרש את כל האופנים, למרות שלא בכולם יש חידוש. אם כך נתחיל עוד פעם את המשנה בדף י"ח עמוד ב', אומר התנא במשנה שתי רחיליו שלא ביקרו שעדיין לא ילדו וילדו שני זכרים, שניהם לכהן מפני שכל אחד הוא בכור ודאי לאימו. ואם ילדו זכר ונקבה, אז זכר לכהן כי הוא בכור. ומכאן מוכיחים התוספות שדרך התנא למנות את כל האופנים אף שלא בכולם יש חידוש. כמו בדין זה שאין בו כל חידוש. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם ילדו שני זכרים ונקבה ולא יודעים אם שני הזכרים בכורים משום שכל אחת מהם ילדה זכר, והנקבה נולדה שנייה, או שמה, אין כאן אלא בחור אחד, כי הזכר השני נולד לאחר לידת הנקבה ולאחר לידת הזכר. הדין הוא, אחד לא, אחד מהזכרים נשאר אצלו מפני שספק הוא שמה נולד אחר הזכר, או אחר הנקבה, ואינו בחור. ואחד נותן לכהן, כי אחד מהם הוא בוודאי בחור. מברר את המשנה איזה מהם נותן לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה, שמן הסתם היפה והבריא הוא שנולד יחידי, או שיצא ראשון. אומר התפארת ישראל, שאף שיש להסתפק גם שמה הכחוש נולד יחידי מרחל אחת, ומהשנייה נולדו זכר ונקבה בריאים, והנקבה הקדימה את הזכר. מכל מקום סובר רבי טרפון שהכהן מקבל את היפה, והטעם הוא שסתם בחור שנולד יחידי הוא שמן. רבי עקיבא אומר, אומרת המשנה, משמנין ביניהן. מה שאחד שמן מחברות דנים ביניהם הבעלים והכהן, ונוטלים הבעלים את השמן והכהן את הכחוש. שכן הבעלים אומרים לכהן, הווה ראיה שהשמן הוא הבכור, ותתלהו. שהמוציא מחברו, עליו הראיה. והשני שנשאר ביד הבעלים יראה עד שיסתאב, עד שיפול בו מום, משום שהוא ספק בכור ואסור באכילה קודם שיפול בו מום וחייב במתנות. כששוחטים אותו הבעלים חייבים לתת ממנו לכהן את הזרוע לחיים והקיבה, כמו כל אדם ששוחט בהמת חולין. והטעם נתבהר לאל בדף חי עמוד א', משום שהכהן בא עליו משני צדדים. אומר הכהן לישראל, אם בכור הוא כולו שלי, ואם אינו בכור הרי אתה חייב במתנות כהונה. רבי יוסי פותר מן המתנות, וטעמו מבואר בסוף המשנה שואיל, וגם אם הבכור הוא זה שביד הישראל, הרי קיבל הכהן את חילופיו, ותקנו חכמים, שיחשב כאילו זכה הכהן תחילה בבכור וחזר ונתנו לישראל אחר שנפל בומום, שבאופן זה הוא פטור מן המתנות. ממשיכה המשנה לדון בעניין שני זכרים כשמת אחד מהם. מת אחד מהם קודם שניתן לכהן, רבי טרפון אומר יחלוקו בזכר החי, שרבי טרפון חזר בו ממה שאמר בתחילה שהבריא והיפה הוא הבכור. וסובר שגם מחיים הוא ספק למי שייך השמן. ומספק אומרים שלכהן ולישראל יש חלק בשניהם, כיוון שנחשב שהבהמות עומדות בחצר של שניהם, כמו שביירה הגמרא להיל, ולפיכך, כשמת אחד מהם חולקים שניהם בזה שנשאר חי. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. גם טעמו נתבהר להיל שסובר, שנחשב שהם עומדים בחצרו של בעל הבית, ומאחר שהוא ספק למי שייך הבריא, אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, וכן כשמת אחד מהם זוכה בעל הבית בחי. מוסיפה המשנה לברר אופן נוסף של ספק בכור. אם שתי הרחלות ילדו שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום. משום שבשני האופנים הללו הספק הוא אם יש בהם בכור כלל, כי אפשר שהנקבה נולדה תחילה ואחר כך הזכר, והמוציא מחברו עליו הראיה. והרמב״ם כותב הלכות בכורות פרק ה' הלכה ג' שכל בכור שהוא ספק דינו שיראה עד שיסתאב, מכאן שגם בענייננו אין הזכרים נאכלים עד שיראו ויפול בהם מום. מביאה המשנה אופן נוסף של ספק בכור שנחלקו בו תנאים. אחת ביקרה ואחת לא ביקרה שתי רחלות שאחת מהם כבר ילדה והשנייה עדיין לא ילדה, וילדו שני זכרים, והרי אחד מהם בכור והשני אינו בכור, אלא שלא יודעים איזה מהם נולד לרחל שלא ביקרה, שהוא הבכור. הדין הוא, אחד לא, אחד מהם נשאר אצל הבעלים לעצמם, ואחד נותנים לכהן. ונחלקו התנאים, איזה מהם הוא לעצמו ואיזה לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר את היפה מהם, שסובר שזו שלא ביקרה, ולדה, משובח יותר. רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהם. כמו שנתבהר לאל, שהכהן נוטל את הכחוש והבעלים משאירים לעצמם את השמן. והשני זה שנשאר ביד הבעלים, יראה עד שיסתאב, עד שיפול במום ויאחל במומו לבעלים. וחייב במתנות הבעלים חייבים לתת ממנו לכהן את הזרוע על החיים והקיבה. רבי יוסי פותר מן המתנות, שרבי יוסי אומר כל שחליפה ביד כהן, כל ספק בכור שנשאר ביד הבעלים ותמורתו קיבל הכהן ספק בכור אחר, פטור מן המתנות, משום שרבי יוסי סובר, שהחשיבו חכמים את הכהן כאילו זכה בבכור, ולאחר שנפל במום חזר ונתנו לבעלים שדינו שהוא פטור מהמתנות. רבי מאיר מחייב את הספק בכור שביד הבעלים במתנות, והוא חולק על הסברה של רבי יוסי שיחשיבו את הכהן כאילו זכה בבכור, אלא אדרה ברבי מאיר סובר שהכהן בא עליו משני צדדים, כמו שנתבהר להיל. ולהיל התבהר שגם תנא קמא שאמר שחייב במתנות זה רבי מאיר. והשמיענו רבי כאן את דינו של רבי מאיר לאחר דברי רבי יוסי, כי אם מהרישא היינו יכולים לטעות ולומר שטעמו של רבי מאיר שמחייב במתנות, זה כדי שלא תשתכח תורת מתנות. ולפיכך אפילו בהמה שיספק מעשר גם כן חייבת במתנות. אבל עכשיו, שדברי רבי מאיר סדורים אחר דברי רבי יוסי, יש ללמוד מכך שלא נחלקו אלא בבכור, וטעמו של רבי יוסי שפטור הוא רק משום שחליפה ביד כהן. ולא הזכיר רבי יוסי בדבריו שחולק על החשש שתשתכח תורת מתנות כהונה. משמע שגם רבי מאיר לא זה היה טעמו שחייב, אלא טעמו שחייב היה מפני שהכהן בא עליו משני צדדים. ועל כך ישיבו רבי יוסי שאין כאן שני צדדים. אבל במקום שאין שייך שהכהן יבוא עליו משני צדדים, כמו בספק מעשר בהמה, גם רבי מאיר מודה שפטור. ממשיכה המשנה ואומרת, מת אחד מהם משני הזכרים, רבי טרפון אומר, יחלוקו בזכר החי, כי חזר בו רבי טרפון ממה שאמר לאל שהיפה הוא הבכור, והוא סובר שיד הכהן והבעלים שווים בו. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה, הכהן צריך להביא ראיה שהחי הוא הבכור, וכיוון שאין לו ראיה, הוא נשאר ביד הבעלים כי הם מוחזקים בו. זכר ונקבה עם שתי הרחילות שאחת מהם ביקרה ואחת לא ביקרה ילדו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. למה? כי שמה נולד הזכר לזו שביקרה, והנקבה נולדה לזו שלא ביקרה. זוהי המשנה שלנו בדף חי עמוד ב' וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. והערת הגמרא מדוע חזרה ונשנתה מחלוקתם של רבי טרפון ורבי עקיבא במשנתנו, אחר שכבר נשנתה מחלוקתם במשנה הקודמת בדף י' ז' עמוד א', ברחל שלא ביקרה וילדה שני זכרים. אומרת הגמרא צריכה המשנה להשמיענו שרבי עקיבא חולק על רבי טרפון, גם ברחל שלא ביקרה וילדה שני זכרים, וגם בשתי רחילים שילדו שני זכרים ונקבה, וגם באחת שביקרה ואחת שלא ביקרה. מדוע? דיה שמוענן כמה היית, אם היה משמיענו את מחלוקתם רק ברחל שלא ביקרה וילדה שני זכרים, הייתי אומר בהאיקה, אמר רבי עקיבא, רק בזו אומר רבי עקיבא שהכהן נוטל את הכחוש, משום דתרי מחדה, שניהם נולדו מרחל אחת, ויש להסתפק אם זה שנולד ראשון הוא הבריא, או זה שנולד שני הוא הבריא, והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל שתי רחיליו שלא ביקרו וילדו שני זכרים ונקבה, דתרי מחדה ששניים נולדו מרחל אחת וחד מחדה, ואחד נולד מרחל אחרת, אימא מודילה לרבי טרפון, אולי נאמר שמודה רבי עקיבא לרבי טרפון, דאח דליד אחד, שזו שילדה את היחיד שהוא ודאי בכור, שביח תפי ומשובח יותר, כי הוא לא נדחק על ידי חברו בבטן אמו, והכחוש הוא זה שנולד עם הנקבה, ויש ליתן את המשובח לכהן. לכן משמיעים לנו שגם פה חולק רבי עקיבא וסובר שהכחוש הוא זה ששייך לכהן. והיא השמועין על ה, ואם היה משמיענו בשני זכרים ונקבה, הייתי אומר בהקה, אמר רבי עקיבא, שהכהן נוטל את הכחוש משום דתרוויו ששניהם לא ביקרו, ששוות הן בדבר זה שאף על פי שדרכה של בהמה שלא ביקרה ללדת שמן, אבל כאן בהכרח שנולד הכחוש ממבקרת, ויש להסתפק אם הוא מזו שילדה גם נקבה או מזו שילדה זכר לחוד. אבל אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה וילדו שני זכרים, היי מה שמה יש לומר, מודי לימודה לו רבי עקיבא לרבי טרפון, דאח דלא ביקרה שביח תפי, כאן ודאי יש לומר שהמשובח נולד לזו שלא ביקרה, שכך הוא דרכה של בהמה שלא ביקרה ללדת שמן, ואם כן רבי עקיבא יודע שזה שייך לכהן, צריכה לכך הוא צריך להשמיענו שגם כאן חולק רבי עקיבא וסובר, שאין הכהן זוכה בה אל הדינו שהמוציא מחברו עליו הראיה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראיה, הגענו למשנה בדף י' ת' עמוד א'. נאמר בתורה בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב', קדש לי כל בכור פטר כל רחם באדם ובבהמה, לי הוא משמעות הדברים שהבלת שפותח את הרחם תחילה קדוש בי וחורה. כמו שכותב רש"י בפירוש בחומש, פטר רחם שפתח את הרחם תחילה כמו פוטר מים ראשית מדון. פסוק במשלי פרק י' ז', כלומר, ראשית מדון ומריבה דומה לפוטר מים. הכוונה לפותח חור בגדרי אגפי עמת המים, והמים יוצאים בו והחור הולך ומרחיב, ככה מדון והמריבה הולך וגדל תמיד. פסוק נוסף נאמר בעניין בכור בהמה, בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש לה השם אלוקיך. במשנה שלפנינו בדף י"ט עמוד א', נחלקו תנאים במשמעותם של שני פסוקים אלו, האם כוונתם לומר שאפשר שיהיה בכור אף שלא פתר את הרחם, או לא. וכך אומרת המשנה, יוצא דופן בכור בהמה שלא נולד דרך הרחם, אלא הוציאו דרך דופן בטן אמו שנחתכה, וכן הוולד הבא אחריו שנולד דרך הרחם, רבי טרפון אומר שניהם ירעו עד שיסתעבו עד שיפול באמום, ויאכלו במומן לבעלים, משום ששניהם ספק בכורים הם, ורבי טרפון מסתפק עם בכור ללידה שאינו בכור לרחם כגון יוצא דופן, או פטר רחם שאינו בכור ללידה כגון הבא אחר יוצא דופן, האם הם קדושים בבכורה או לא? רבי עקיבא אומר שניהן, בין היוצא דרך דופן ובין הבא אחריו שנולד דרך הרחם, אינן בכור, אינם קדושים בקדושת בכורה. הראשון מפני שאינו פטר רחם שהרי יצא דרך דופן, והשני מפני שקדמו ולד אחר ללידה, והיינו שרבי עקיבא סובר שאין קדוש בבכורה, אלא זה שהוא פטר רחם ואף בוחור ללידה. זו המשנה שלנו בדף י"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבארת את מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא ושואלת במאי כמפלגי. במה נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא? משיבה הגמרא, רבי טרפון שאמר שניהם יראו עד שיסתעבו, מספק עליהם, מסתפק. בחור לדבר אחד, כגון היוצא דרך דופן שהוא בחור לבלדות אבל אינו בחור לרחם. וכן הנולד אחריו שהוא בחור לרחם ולא לבלדות. היא אבי בחור, היא לא אבי בחור. אם קדוש הוא בקדושת בחורה או לא. ולפיכך אמר שניהם יראו עד שיסתעבו. והחוק נתן מבאר את ספקו של רבי טרפון כך. כיוון שראינו שהתורה תיארה בחור בשני דברים, במילה בחור ובמילה פטרחם. אז יש להסתפק עם מה שנאמר בחור, הכוונה בכך להוסיף גם יוצא דופן, שאף שאינו פטרחם הרי הוא קדוש משום שהוא בחור וראשון לבלדות, או ייתכן שהמילה בחור באה למעט ולומר שלא די בכך שהוא פטרחם, אלא צריך שיהיה בחור לכל דבר, ואם נולד אחר יוצא דופן, אינו נחשב בחור. אומרת הגמרא ורבי עקיבא, הפשיט עלי פשוט לו שמישהו בחור רק לדבר אחד, או ללידה או לרחם, לא אבי בחור, אינו קדוש בקדושת בחורה. עכשיו הברייתא שלפנינו דנה בשלוש מידות מתוך ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, השנויות בברייתא של רבי ישמעאל. הראשונה היא כלל ופרט, והוא מה שמצינו בכמה מקומות בתורה שאמרה כלל ולאחריו פרט, ומשמעותו שבא לפרט ולמעט מהכלל שאינו כולל הכל, אלא רק מה שבפרט. השתיים האחרות הן כלל הצריך לפרט, כלומר יש מקומות שהכלל אינו מפורש דיו, והוא צריך לפרט כדי שיפרשו, ומידה נוספת היא פרט הצריך לכלל. דהיינו שהפרט צריך לכלל כדי לפרשו. כאמור, הברייתא שלפנינו מפרטת דוגמאות לכך. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא שמופיעה בתורת כהנים, ברייתא דרבי ישמעאל. מכלל הצריך לפרט, כלל הצריך שיהיה פרט עמו כדי לבארו, ומפרט הצריך לכלל ופרט הצריך שיהיה כלל עמו כדי לפרשו, כיצד הוא ביורו. אז הברייתא מבארת תחילה את מידות כלל ופרט, שהפרט ממעט מהכלל. נאמר בתורה בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב', קדש לי כל בכור, יכול הייתי לומר כל בכור אפילו נקבה במשמע. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב האמור במקום אחר בספר דברים פרק ת' ו' פסוק י' ת', כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר, תקדיש לה השם אלוקיך, שרק זכר קדוש בקדושת בכורה ולא נקבה. וזוהי מידת כלל ופרט שתיבות כל בכור הן כלל, שמשמען אפילו נקבות, והזכר הוא פרט שממעט מהכלל ומעמידו על הפרט. ובהגאות יעבץ וגם המערית אל גזי מקשים על מה שפירש רשי, שתחילת הברייתא מפרשת את מידת כלל ופרט, הרי המידה הזו כבר נתפרשה בברייתא של רבי ישמעאל. מה הצורך לכופלה? עוד קושייה, הרי במסכת פסחים בדף ו' עמוד ב' נחלקו, אם דנים מידת כלל ופרט כאשר הפרט והכלל רחוקים זה מזה, ואפילו לדברי האומר דנים אותו בכלל ופרט, זה רק אם שניהם כתובים בעניין אחד, אבל בשני עניינים, לדברי הכל אין דנים, וכאן מדובר בשתי פרשיות המרוחקות זו מזו. ולכן כותב ההגאות יעבץ שיש לבאר שגם הרי שדנה במידת כלל הצריך לפרט, ומידה זו יכולה להידרש גם כשהכלל רחוק מהפרט, שכן הטעם שאין דורשים מידת כלל ופרט כשהם רחוקים, לפי שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ושמה הפרט נאמר לפני הכלל. ואין שייך לומר, אין בכלל אלא מה שבפרט. אבל במידת כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל, היא אינה קשורה לסדר הדברים, שהרי עניינה של מידה זו שהכלל מפרש את הפרט, או הפרט את הכלל. לגבי זה אין חילוק בין אם הכלל מוקדם לפרט, או הפרט לכלל. חוזרים אל הברייתא שמכאן ואילך מבארת את מידת כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל. אומרת הברייתא, אי זכר, אם היה נאמר רק הפסוק כל הבכו, הזכר תקדיש, יכול הייתי לומר אפילו יצתה נקבה לפניו דרך רחם, נחשב בכור, שהייתי מפרש בכור זכר, היינו בכור לסחרים שלא קדמו זכר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב פטר רחם, שאינו נחשב בכור אלא כשהוא ראשון לרחם. וזהו כלל הצריך לפרט, כי בכור הוא כלל, ואין יודעים את משמעותו אם נחשב בכור אף שהוא בכור לסחרים בלבד או לא. והפרט מפרשו שצריך שיהיה בכור לרחם. ועכשיו מבאר את הברית עמידת פרט הצריך לכלל, שהפרט צריך לכלל שיפרשו אותו. אם היה נאמר רק פטר רחם, יכול הייתי לומר, אפילו יצא אחר יוצא דופן, יהיה קדוש בקדושת בכורה, מאחר שהוא ראשון הלידה, שהיא דרך הרחם. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בכור, שיהיה בכור לכל דבר אף לבלדות. וזהו פרט הצריך לכלל, שבלא הכלל לא היינו יודעים את משמעות הפרט. מקשה הגמרא סתירה בברייתא. אמר לי, איקשה רב שרביה לאביי, רישא ברישא של הברייתא, כלומר, המציעה אתה, שממעט את הבא אחר נקבה מבכורה, לא קנה סבלה תלמודה, לא תופס את התלמוד את דרשתו מן המילה בכור למעטו מן הבכורה. על מה הרי מוכח שסובר בכור לדבר אחד, אבי בכור, הרי הוא בכור. ומאחר שהוא בכור לסחרים, שוב אין יכולים למעטו מהמילה בכור. ואילו סייפה, קנה סבלה תלמודה, תופס התלמוד תיבת בכור למעט את הנולד אחר יוצא דופן, אף שהוא בכור לרחם. על מה הרי מוכח שסובר בכור לדבר אחד, לא אבי בכור. סתירה בדברי הברייתא מיניה וביה. אמר לישיב אביי לרב שרביה, לעולם בכור לדבר אחד לא אבי בכור, כמו שהוא מוכח מן הסיפה. ורישא אחי כאמר, כך יש לי גרוס ברישא, היא זכר יכול אפילו יוצא דופן, ואין למעטו מן המילה בכור, שכן הוא בכור לכל דבר שרי לא כדמו ולד אחר. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב פטר רחם, שצריך להיות גם בכור לרחם. תירוץ נוסף על הסתירה בברייתא, רבינה אמר, לעולם בכור לדבר אחד אבי בכור, נחשבו לבכור, כמו שמשמע ברישא, וסיפה שמיעטה את היוצא אחר יוצא דופן מהמילה בכור, אינו ממשמעותה. אלא אחי כאמר, כך כוונת התנא, איסל כדאי תך אם היה עולה בדעתך, שיצא אחר יוצא דופן קדוש בבכורה, אם כן תיבת בכור, שמשמעה שיהיה בכור במקצת, דכתב רחמנא למה לי, לשם מה הוא צריכה התורה לכותבה, אי למהותי, איכה, דייצתה נקבה לפניו, אם למעט באופן שיצתה נקבה לפניו דרך רחם, מפטר רחם נפקה, הרי אפשר ללמוד זאת מפטר רחם, שהיה די שיכתוב פטר רחם זכר תקדיש, אלא שמע מינה, אלא בא להשמיעך המילה בכור היתירה, למעותי למעט איכה, דיוצא אחר יוצא דופן, למעט מבכורה באופן שיוצא אחר יוצא דופן, נמצא שאינו ממעט את היוצא אחר יוצא דופן ממשמעות המילה בכור, אלא מייתורה. רש"י מוסיף שאין מחלוקת בדין בין אביי לרבינה ולא נחלקו אלא בדרשת הפסוק. רבנו גרשום מבאר את קושיית רב שרביה ותירוצו של אביי באופן שונה מרש"י וכך ביורו. רב שרביה דייק מהרישא שמייתו מפטר רחם רק את היוצא אחר נקבה שנולדה דרך הרחם. משמע שהיוצא אחר נקבה שיצאה דרך דופן נחשב בכור לפי שהוא בכור לרחם ולסחרים. הרי שבחור לדבר אחד נחשב לבחור, ולמרות שהוא בחור לשני דברים מכל מקום, כיוון שאינו בחור לבלדות, הרי הוא נקרא בחור לדבר אחד. משיבה ביי, יש לגרוס בברייתא כך, יכול אפילו יצא דרך דופן, תלמוד לומר פטר רחם. ומוסיף רבינו גרשום שעכשיו אין לדייק את דיוקו של רב שרביה, שמשמע שרק אם הוא עצמו יצא דרך דופן אינו בחור, אבל אם יצא נקבה לפניו דרך דופן הרי הוא בחור, אי אפשר לדייק כך לפי שלא הוזכרה נקבה בברייתא, ואין לדייק מי זכר לנקבה. חוזרים אל הגמרא שמקשה על תירוצו של רבינה. אמר לי רב חמי דיפתי לרבינה, איסל כדאי תחים כמו שתעלה על דעתך שבכור, אף אם הוא רק לדבר אחד אבי בכור, תנח מובן הדבר שיש למעט מן הבכורה, איך באופן די יצא זכר דרך דופן ואחריו יצא זכר דרך רחם דלא קדוש, שאינו קדוש בקדושת בכורה משום די מעוט נתמעט מאיתור המילה בכור, דבכור לרחמים איקה, בכור לסחרים לקה, שהוא בכור רק לרחם ולא לסחרים. אלא איך אבל באופן די יצתה נקבה דרך דופן ואחריה יצא זכר דרך רחם לקדש, היה לו להתקדש בקדושת בכורה, דאיקה בכור לסחרים ובכור לרחם, שהרי הוא בכור גם לסחרים וגם לרחם, ואינך יכול למעטו מהמילה בכור, שהרי לדבריך אין למעט מבכור רק בתורת ריבוי ולא ממשמעותו, אילכך יש למעט רק דבר אחד, ומסתבר למעט את הנולד אחר יוצא דופן זכר שהוא בכור רק לרחם, ולא למעט את הנולד אחר נקבה יוצא דופן שהוא בכור גם לסחרים וגם לרחם. ואילו מסתימת לשון הברייתא ששנינו ולא היוצא אחר יוצא דופן, משמע שממעט כל יוצא אחר יוצא דופן, בין אם הוא יוצא דופן זכר ובין אם נקבה, אלא מחברת, אלא מחובר וברור כדי אביי, כמו אביי שאמר שבכור משמעו בכור לכל דבר, לפיכך יש למעט גם את היוצא אחר נקבה יוצאת דופן. אדרן הלך לוקח ובר פרתו, אדרן הלך לוקח ובר פרתו, אדרן הלך לוקח ובר פרתו בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השני במסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח ובר פרתו, פרק שמסתיים בדף י"ט עמוד ב'. מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק השלישי של מסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח בהמה. הפרק הזה ממשיך לעסוק בדיני בחור בהמה טהורה. המשנה הפותחת את הפרק השלישי מבררת את דין הקונה בהמה וילדה לו ולד ואינו יודע אם הוא בחור או שמה כבר ילדה לפניו. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי, הלוקח הקונה בהמה מן העובד כוכבים שאינו נאמן לומר האם ילדה אצלו כבר, והלוקח אינו יודע אם ביקרה, האם כבר ילדה את בנה הבכור בעודה אצל הגוי והבלד שנולד עכשיו אינו בכור, אם לא ביקרה, או שעדיין לא ילדה את בנה הבכור והבלד שנולד עכשיו הוא בכור. רבי ישמעאל אומר אם בהמה זו היא עז, ועדיין היא בת שנתה, בתוך שנתה הראשונה ודאי הבלד הוא בכור, והיא נתן לכהן שכן עז אינה יולדת פעמיים בשנתה הראשונה. ובהכרח שזהו ולדה הראשון, מכאן ואילך אם ילדה אחר גיל שנה, הוולד נחשב ספק בכור משום שייתכן שכבר ילדה אצל הנוכרי בתוך שנתה הראשונה, ועד עתה עבר מספיק זמן ללדת ולד שני, וכיוון שספק הוא אינו חייב לתיתו לכהן את הוולד, אלא ירעה עד שיפול בו מום ויאחל במומו לבעליו. ואם בהמה זו שקנה מהנוכרי היא רחל, אם ילדה אצלו בת שתיים בתוך שתי שנותיה הראשונות, הוולד ודאי בכור וינתן לכהן. שכן אינה יולדת פעמיים בתוך שתי שנותיה הראשונות. מכאן ואילך אם ילדה לאחר שתי שנותיה הראשונות, הוולד נחשב ספק בכור, וירעה עד שיפול בו מום ויאחל במומו לבעליו. ואם קנה מהנוכרי פרה וכן חמור, קנה ממנו אתון, אם כשקנאם מהנוכרי היו בנות שלוש בתוך שנתן השלישית, הוולד שיוולד ראשון הוא ודאי בכור וינתן לכהן, שהרי עד היותן בנות שלוש שנים אינן יולדות כלל. למרות שכיום רואים שפרות יולדות לפני גיל שלוש, היינו משום שנשתנה הטבע. אבל בזמן המשנה שלא ילדו לפני גיל שלוש, אז לא. כך התוספות במסכת עבודה זרה דף חבדל את עמוד ב', דיבור המתחיל פרה, וכן במסכת חולין דף מזין עמוד א', דיבור המתחיל קול. אז אם כן מוכח שלא ילדו קודם לכן אצל הנוכרי. אבל מכאן ואילך אומרת המשנה, אם כן העם לאחר שמלאו להם שלוש שנים ויום אחד, והתעברו אצלו, הוולד הנולד אצלו נחשב ספק בחור שמה כבר ילדה ביד הגוי ביום שמלאו לה שלוש שנים. ולפיכך ולד הפרה ירעה עד שיפול בו מום ויאחל במומו לבעליו. ובחמור יפריש כנגדו תלה ויניחנו לעצמו מספק. שהרי כהן הבא להוציא ממנו עליו להביא ראיה שהוא בכור וחייב ופדיון. אומרת המשנה אמר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אילו היה הדין שבלידת ולד בלבד הבהמה נפטרת, כלומר, שרק לידת ולד ממש פותרת את הנולדים אחריה מבכורה, אכן הייתה הלכה כדבריך, אבל האמת היא שלא רק ולד ממש פותר מבכורה, אלא אמרו חכמים, סימן הוולד, הסימן המוכיח שהתחיל להיווצר ולד ופותר מבכורה, בבהמה דקה כגון עז או כבשה, הסימן הוא תינוף, דהיינו דם היוצא מן הרחם, ודם זה הוא ולד שנימוח ויצא, ובבהמה גסה כגון פרה או אתון, סימן הוולד הוא יציאת שיליה, כגון כיס שהוולד מונח בו, ובעצם הסימן הזה מועיל גם בבהמה דקה, וכוונת חכמים להחמיר על בהמה גסה שתינוף לא יועיל בה. ומבאר החזוני שבבהמה דקה תינוף נחשב כיציאת שפיר, משום שמחוי הוולד שלה הוא קלוש, אבל בבהמה גסה ובאישה אין התינוף נחשב כמחוי ולד, עד שתייצא שיליה או שפיר מרוקם. ובאישה אומרת המשנה, סימן הוולד הוא יציאת שפיר, אור שיש בו צורת ולד. והרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שהוא קרום שיש בו דם קרוש, והוא נמצא למעלה מן השיליה. רבינו גרשום מפרש, דיינו דם שבתוך השיליה. ובמסכת נידה בדף חפי עמוד א' אמרו שמדובר באופן שיש בתוכו דם אחור, אבל דם צלול אינו ולד. והטעם שאצל בהמה שפיר אינו נחשב סימן ואצל אישה נחשב סימן, זה משום שהוא ספק ולד, ולגבי אישה נפקמינה לפדיון הבן שהוא נידון בעניין ממוני, וספק ממון לכולה. ואילו לגבי בהמה נפקמינה לבכור שיש בו איסור גיזה ועבודה, וספק איסור לחומרה ולכן לא פטרוע אלא אם יצא שיליה. אם כן אומרת המשנה באישה סימן הוולד הוא יציאת שפיר אור שיש בו צורת ולד ושיליה או יציאת שיליה ואיזה המתנפת יכולה לשוב וללדת בתוך שנה ולכן אף שהיא יולדת בתוך הזמן המפורט לאל מכל מקום הוולד ספק בכור משום שיש לחשוש שנפטרה מבכורה על ידי תינוף ושוב התעברה והוא הדין בשער החל ופרה ואתון אף שילדו בזמן המפורט לאל יש לחוש שקדם תינוף או שיליה ללידה אומרת המשנה זה הכלל כל שידוע שכבר ביקרה אמו אצל המוכר לפני לידת ולד זה, הן על ידי לידת ולד גמור והן על ידי תינוף, אין כאן לכהן כלום. וכל שידוע שלא ביקרה קודם שנקנתה מהנוכרי, ולא יצא ממנה אפילו סימן ולד, הרי זה הוולד הראשון הנולד ביד הקונה, וודאי הוא בכור וניתן לכהן. ואם ספק שלא נודע אם ביקרה או לא, הוולד הנולד אצל הכהן הוא ספק בכור ואין צריך לתנו לכהן, אלא יאחל במומו לבעלים. ימתין הבעלים עד שיפול בו מום, ויוכלנו, שכן בחור בעל מום נשחט ונאכל כחולין, אבל אסור בגיזה ועבודה, ואף שממונו של כהנו אינו ניתן לכהן, כיוון שהוא ספק בחוב המוציא מחברו עליו הראיה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השלישי של מסכת בכורות, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, בדף חי במסכת בכורות, מה הדין אם נמצא הרוג מכוון בין בית הירות? שאלה שנייה, מהו כפנייתא לפירושם של רש"י והתוספות? שאלה שלישית, מדוע לרבי מאיר השני שאינו ניתן לכהן חייב במתנות? שאלה רביעית, מדוע לרבי יוסי פטור ממתנות? שאלה חמישית, ספק מעשר בהמה לרבי מאיר האם חייב במתנות ומדוע? השאלה האחרונה, מדוע כשמת אחד הספקות לרבי טרפון יחלוקו, והרי אפשר לבדוק אם זה שמת הוא הבריא שדינו לינתן לכהן או הכחוש. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, למד בניסן, תתבב לעומר, א' דראש חודש אייר תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף י"ח במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, 16 לעומר, ב' דראש חודש אייר תשע"ט, והתאריך יהיה א' באייר תשע"ט, ונלמד את דף י"ט במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.